ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב בספר בראשית, ואנחנו בפרק, לא זוכר. מה? סיימנו את כ"ב, לא? אז זהו. טוב. אז פרק כ"ב, פסוק א'.
לא סיימנו את השלום.
לא סיימנו את השלום עם על איזה פסוק הגענו?
קצת לשאול שאלות על השלום, מה אברהם ממהר בכלל, אם זה מועיל?
טוב, פסוק כ"ו, בסדר, פסוק כ"ז, בפרק כ"א, פסוק כ"ז, ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבי מלך ויכרתו שניהם ברית. למה אברהם עושה את זה? מה? מחווה. למה הוא עושה את המחווה הזאת? אז למה שהם לא יעשו מחווה בעצמם? כי הם שקרנים, נכון? על שקרנים אפשר לסמוך, לכן הוא אומר, נעשה לפחות מחוות, זה יקדם את השלום, נכון? ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן, ויאמר אבימלך לאברהם, מה הן השבע כבשות הצאן אשר הצבת לבדנה? הוא אומר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבורתי ללידה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבו שניהם, ויחרתו ברית באר שבע, ויקום אבימלך ובכל צאצאו, וישובו אל ארץ פלישתים. יוצא לפי זה שעל ידי ההסכם הזה, ויתר אברהם על האזור שבו היה יושב אבימלך מלך פלישתים. מהו האזור הזה? רצועת עזה? לא נכון. מה? ירושלים? לא נכון. באר שבע? לא נכון. אזור גרר. אזור גרר. איפה זה גרר? מה? זה ברצועת עזה, נכון, אבל לא כל רצועת עזה, זה האזור שבין רפיח לבין עזה. מה שנקרא באקטואליה שלנו גוש קטיף. כלומר, שאברהם הסכים לוותר על אותו חלק של הארץ. עכשיו, מעניין מה הדבר הזה אומר. זה אומר שיש חולשה בסיסית של האומה באזור ההוא. נכון? האמת היא שהדברים מפורשים בדברי הרשב"ם. אומר הרשב"ם בפירושו לבראשית על הפסוק והאלוהים ניסה את אברהם. מה פירוש המילה ניסה? אחת המשמעויות של המילה ניסה זה מלשון צער. כן, אומרים אדם שעבר ניסיונות, הכוונה אדם שהתייסר. מסביר הרשב"ם. איפה זה? איזה מסובך פה. זה מהדורה בעייתית. הנה. ויהי אחר הדברים האלה, כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה מחובר עם הפרשה של מעלה. אחר הדברים האלה שהרג אברהם את המלאכים, אמר לו הקדוש ברוך הוא אל תברא אברהם מן האומות. ויהי אחר הדברים האלה שנולד יצחק ויוגד לאברהם לאמור ופתואל ילד את רבקה. וכן אחר הדברים האלה שהגיד מרדכי אל בקתן ותרש, גידל המלך אחשוורוש את המן, שרצה להרוג את מרדכי והועיד לו מה שהציל את המלך ונתלה המן. אף כאן, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבי מלך, לא לנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת. שהרי ארץ פלישתים, דהיינו אזור גרר, דהיינו גוש קטיף, בכלל גבול ישראל. והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, לא תחיה כל נשמה. וגם ביהושע, מטילים על הרי חמשת פלישתים, צרני פלישתים, גורל. ולכן, והאלוהים ניסה את אברהם, כנתרו וציערו, כדכתיב, הניסה הדבר אליך תלאה, על נסותם את השם, מסע ומריבה, מכנני השם ונסני. כלומר, כל זה ברשבם, כן? נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם ובין ביניהם. ואתה לך והעלהו לעולה, ויראה מה הועילה כריתות ברית שלך. במילים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תראי, נתתי לך בן. בשביל מה? בשביל לרשת את הארץ, נכון? אתה לא רוצה את הארץ. אז תחזיר את הבן. הערה זה, לפי הרשב"ם. כלומר, כל הסיפור של העקדה הוא על רקע מסירת ארץ ישראל לגויים. זה לפחות מה שאומר הרשב"ם. כן. אני עוד לא יודע. עכשיו, בספר דברים, יש בפרק מה? לא יודעתי, מה בעיה? אה? מפחדים להדליק את המזגן. בעיה שלהם. בסוף, כשאני אמס לגמרי, יהיה לגמרי מבושל, מי יעביר להם את השיעור? אז שיעשו מה שהם רוצים. הנה. הנה, כתוב כך. בספר דברים, פרק ב', פסוק כף ג', והעבים היושבים בחצרים עד עזה. מה זה העבים היושבים בחצרים עד עזה? אומר אונקלוס, ועבאה דייטבין ברפיח עד עזה. כלומר, בין רפיח לעזה. שוב חוזרים לדבר על האוכלוסייה הזאת. כפתורים היוצאים מכפתור, השמידום וישבו תחתם. טוב, זה דבר מעניין. שהכפתורים שיצאו מכפתור, השמידו את העבים שבין רפיח לעזה. שמה התורה מספרת את זה בכלל? מה זה מעניין? אומר רש"י, עבים מפלישתים הם, שנאמר וכולי, ומפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, לא יכלו ישראל להוציא ארצם מידם. והבאתי עליהם כפתורים, וישמידום וישבו תחתם, ועכשיו אתם מותרים לקחתה מידם. כלומר, כדי לצאת מהסבך שהסכמים בינלאומיים בלתי לגיטימיים הכניסו אותנו אליו, הקדוש ברוך הוא מסדר שהשלטון בעזה עובר למישהו אחר. ואומרים, איתו לא חתמנו על הסכם, אז זה בסדר, אפשר לכבוש. זה מה שכתוב. עכשיו, אתם שמים לב שהדברים האלה, אם כן, התורה כבר דיברה עליהם בתור נקודת החולשה בזהות הישראלית. כשמישהו בא ואומר, זאת הארץ שלי, אני מרשה לך לשבת בה, כמו שאבימלך אמר לאברהם, זה יוצר איזושהי חולשה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא קטן, כי אחר כך כתוב בפרשת בשלח, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם, בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. כלומר, מפני החולשה של אברהם, נעשתה איזושהי חולשה מוסרית בהכרה של בני ישראל כלפי הפלישתים. וזה היסוד של עקדת יצחק, שהיא מורה על איזו סכנה בקיום שלנו. טוב, בואו נחזור לנושא. פסוק למד ג', כן?
אמרנו שהאברהם יש חסד לשאול, מה ההבדל בלרשת את הארץ בצורה של חסד כמו אברהם, לבין לרשת אותה בצורה כמו משה עם מלחמה, או דוד עם מלחמה ושלמה עם שלום? זאת אומרת, למה הם מצווים בדרכים שונות, מתי זה נכון לעשות חסד ומתי זה נכון לעשות מלחמה כוללת עם כל הארץ?
אתה שואל מתי צריך להתנהג בדרכי חסד עם אומות העולם, מתי צריך להתנהג בדרכי דין עם אומות העולם, מתי לעשות מלחמה, מתי לעשות שלום. תשובה, צריך לעשות שלום כשאתה יכול. אם אין ברירה, תעשה מלחמה. פשוט. כן. איך יודעים שעזה זה עזה?
המקום שהוא נמצא היום.
כן, אתה שואל. כן, תשובה, יש רצף היסטורי. פשוט.
ובתקופות שהיה נתק
לא היה נתק. הרצף ההיסטורי של עזה נשמר. הלאה. מה?
השבועה לאבימלך הייתה לארבעה דורות. נכון? ויש לו פה יש ירידה למצרים, דוד בין הבתרים, של ארבעה דורות, רק ככה חוזרים.
כן. אבל הבעיה היא שהצאצא האחרון של אבימלך עדיין שלט בירושלים בימי דוד. ולכן היה קושי לכבוש את ירושלים בימי דוד. זה העיכוב. טוב, נמשיך פסוק למד ג'. ויתה אשל בבאר שבע. ויקרא שם בשם השם אל עולם. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. ויהי אחר הדברים האלה, מה?
אמר מהפסוק הזה נשמע שבאר שבע זה בארץ פלישתים.
אתה אומר שמהפסוק הזה משתמע שבאר שבע זה בארץ פלישתים. כלומר, אתה רואה סתירה בין הפסוק הזה לבין פסוק למד ב', אם ככה.
נכון.
אז אולי זה אומר שאת הפסוק הזה לא הבנת נכון. בסדר, הלאה. אולי, אני לא יודע, אני מעלה אפשרות. טוב. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. עכשיו, יש הרבה פה מה להבין, מה זה אחר הדברים האלה, אז ראינו שהרשב"ם קושר את זה להקשר של ההסכם הפוליטי בין אברהם לאבימלך. אבל אם אנחנו, אפשר להעמיק בזה עוד, כן, המדרש אומר אחר דבריו של ישמעאל. אם ישמעאל דיבר, כן, שישמעאל אמר אמר ליצחק, איך אמרו ברש"י? אתה, כשעשית ברית מילה, היית בן 8 ימים, לא יכולת להתנגד, אין לך כל זכות. אני הייתי בן 13, יכולתי להתנגד, אז יש לי זכות. יש לי מסירות נפש, אני מוכן להתפוצץ. אמר לו יצחק, אתה בא אליי באיבר אחד. אני, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי להקריב את כולי, הייתי מסכים. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה. עכשיו, איפה זה כתוב שישמעאל דיבר פה? שחז"ל אומרים שישמעאל דיבר. נו, אבל איפה כתוב שהוא דיבר? אחר הדברים האלה. לא. זה כתוב במפורש בפרשה הקודמת. אתם לא זוכרים שהייתה עקדת ישמעאל? דיברנו על זה באריכות. ואז בעצם הדבר הזה דורש התמודדות עם אותה עקדה שהייתה לישמעאל. היא צריכה עכשיו לעבור להיות עקדת יצחק כדי לבחון ביניהם. כן, בבקשה. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? מספר פסוק. כן, איזה פסוק קראנו עכשיו? קראנו את פסוק א'. אז כך שאתה מדבר על פסוק שאני לא מכיר אותו בכלל. כן, טוב. אני לא יודע מה כתוב בפסוק הבא. אני קורא פסוק א', אני לא רואה ממטר. טוב, ויהי אחר הדברים, מה? חוסר בהירות בנוגע לעקדת ישמעאל. מה למדנו לפני? כן, מה למדנו לפני שבועיים? וישכם אברהם בבוקר, נכון? כתוב בפרק כף א', פרק כף א', פסוק י' ד', וישכם אברהם בבוקר, מזכיר לך משהו? נכון? מזכיר, נכון? עכשיו כתוב גם פסוק תדבב, ויכלו המים מן החמת ותשלח את הילד אחת אחת השיחים. יש פה בן של אברהם שנמצא בסכנת מוות. יש פה מי שמתערב, פסוק י' ז', וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר למלאך הגר, נכון? אז יש פה מלאך שמתערב ומציל, נכון? אחר כך, פסוק י' ט', ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשכן לנער. אז יש מישהו שראה משהו, אחד ההורים שראה שיש אפשרות להציל. ואחר כך גם פסוק י' ח', קום יסית הנער ואחזיק את ידר בו כי לגוי גדול אשימנו יש הבטחה על הזרע בעקבות המעשה. פסוק כ"א, וישב מלך פרעה ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים ואחרי זה הוא מתחתן. מזכיר לך משהו? כל זה, זה כמו עקדת יצחק, בול. רק עם הבדל אחד, זה טיוטה. כלומר, זה טיוטה של עקדת יצחק. מבחינה מוסרית, העולם הערכי שיש פה הוא הרבה יותר נמוך מהעולם הערכי של עקדת יצחק. אבל הוא דורש בעצם את הבירור. זה הכוונה, אחר דבריו של ישמעאל. הנה, אתה רואה, ישמעאל גם כן עמד בסכנה. כן. לא, זה לא הכרח שהיה דו שיח ביניהם. אבל יש דו שיח שהתורה מזמינה אותנו אליו. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, אני מבקש להתרכז בפרק... כן.
אז זה לא רק על... כאילו, גם הוא הסכים לוותר על כל הגוף שלו.
נכון, בעצם, כן. רק שזה לא היה מרצון. רק שזה לא היה מרצון. נכון. המדרש לא אומר הכל. המדרש דורש ממך לעשות השלמות. פרק כ"ב, פסוק א'. ויהי אחר הדברים האלה, אבל אני אומר שהדברים האלה זה אחרי כל פרשת וירא. מה עניינה של כל הפרשה? המעבר של אברהם ממידת החסד למידת הדין. אז כשאברהם עבר את כל מה שעבר, לידת יצחק, סדום ועמורה, אבי מלך ושרה, ההסכם עם אבי מלך, שילוח ישמעאל, כל הדברים האלה חינכו את אברהם באופן הדרגתי לקבלת מידת הדין, ואז אחרי ש... אברהם קיבל מנות גדולות של מידת הדין, והאלוהים ניסה את אברהם. עכשיו בוא נבדוק אם זה עובד. אתה מכין איזושהי מכונה, עכשיו אתה משתמש בה. אחר כל הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. כן? אנחנו מיד נגיע לזה. כן, מה? אני רוצה, אולי, יש לי הצעה. גם לי מותר לשאול שאלות, ולכן מותר לי גם לענות עליהן. אז אני מציע שתיתנו לי את הזכות לשאול שאלות גם כן. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. אם אנחנו אומרים שמי שצריך להעמיד את אברהם בניסיון, זה מידת הדין, אז מובן שמופיע פה שם אלוהים. עכשיו יש פה שאלה, מדוע כתוב והאלוהים, במקום לכתוב אלוהים. השם של הקדוש ברוך הוא בתור מידת הדין זה אלוהים. מה זה האלוהים? התשובה, אני גם אספק תשובה הפעם. בכל המקומות שכתוב האלוהים, מה שאני הולך להגיד זה קצת מסוכן, אבל זה האמת, מה אני יכול לעשות? בכל המקומות שהתורה אומרת האלוהים, זה עם קונוטציה אלילית של עבודה זרה. למשל, בפרשת משפטים, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. בסדר? למשל, ויהי כאשר... לא, זה לא משהו אחר. אבל יש כל מקום שבו כתוב האלוהים, צריך לחפש, אתם תראו שזה משהו שדומה לעבודה זרה. נכון. זאת אומרת, האלוהים זה לשון ריבוי. אלוהים זה שם פרטי של יחיד. כשכתוב האלוהים זה לשון עבודה זרה. עכשיו אני רוצה להסביר למה. הרעיון הזה להקריב את יצחק, זה היה נוהג אלילי. האם הקדוש ברוך הוא התכוון באמת שיצחק יוקרב? אנחנו מכירים מהסוף של הסיפור, מפסוקים ששמעתי שקיימים, באמת, הכוונה הייתה שלא להקריב אותו. יוצא לפי זה שהמחשבה של אברהם, שהוא צריך להקריב את יצחק, זאת נטייה לעבוד הזרה. והאלוהים ניסה את אברהם. עכשיו, פה נשאלת השאלה החריפה. שאתה שאלת, ניסה את אברהם, למה לא תגיד ניסה את יצחק? זו השאלה שלך, נכון? אגב, חז"ל אמרו שבאותה שעה יצחק אבינו היה בן 37 שנים. הרמב״ם אמר שהוא לא מאמין לזה. ככה רבי אברהם בן הרמב״ם מוסר בשם אביו, שהוא היה ממען לקבל את דברי חז"ל. ומדוע? כי אם זה היה נכון שהוא היה בן 37, היה צריך שיהיה כתוב והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. מכיוון שכתוב ניסה את אברהם, סימן שאברהם היה ילד קטן שלא מבין מה קורה איתו. שיצחק היה ילד קטן, כן, זה רק צריך לבדוק אם אתם מקשיבים, שיצחק היה ילד קטן שלא ידע מה קורה איתו. זאת השיטה של רבי אברהם בן הרמב״ם בשם אביו. עכשיו יש לי בעיה. בסדר, הרמב״ם מותר לו לא לקבל את דברי חז"ל. אבל חז"ל, הם מקבלים את דברי עצמם. איך נבין, לפי חז"ל, שהאלוהים ניסה את אברהם ולא ניסה את יצחק? מובן את השאלה? מה אתה רוצה?
אולי השורש של ניסה זה נס, זה דגל.
נכון, אז מה?
ואז גם העניין של ניסיון זה...
לא משנה. גם אם תגיד שניסה זה מלשון נס ודגל.
כן, אז רק אברהם עומד בניסיון, הוא צריך להחליט. לבצע מעשה...
ויצחק גם צריך לדעת אם הוא מסכים להישחט או לא. זה גם כן ניסיון, זה גם מעלה אותו. יפה, יפה, זאת התשובה. התשובה היא שעבור יצחק זה לא ניסיון. כי יצחק היה בעל מידת הדין. מה זה מידת הדין? זה שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. מהו המחיר של עצמי? עצמי. לכן עבור יצחק זה מובן מאליו שהוא צריך לשלם את המחיר של עצמו. אדרבה, זה מה שמתבקש, זה מה שנדרש. כי הוא הולך עד הסוף, עם מידת הדין. אם כבר יש ניסיון ליצחק, זה כשאומרים לו, תרד מהמזבח. מה, אני לא בסדר? כן? זאת הבעיה. זה מובן. אז אם כן, בעצם כל העניין כאן זה השינוי של, של אברהם שאופר לקבל את מידת הדין. אגב, מה אומר לו המלאך? אתה ידעתי כי ירא אלוהים. אתה. ולא ירא האלוהים, כיוון שהוא לא שוחט אותו. ברור. טוב. שאני רוצה קצת להתקדם. והיה אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את ה... מה?
בקשר לאלוהים.
מה?
שיעקב מברך את יוסף, הוא אומר...
האלוהים הרואה אותי. נו, בסדר. כן, נכון. ודאי. הוא אומר ככה, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע. זאת אומרת, הוא מזכיר כל מידה ומידה בפני עצמה. זה השורש של העבודה זרה. מה? לא, ואחר כך הוא מאחד את כל זה. יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם יצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. כלומר, בדיוק מה שרוצה אברהם, מה שרוצה יעקב אבינו שמה להסביר, זה כיצד המידות מתאחדות. איך שכל אחת בפני עצמה היא האלוהים, ואחר כך שאתה מאחד אותם זה שם הוויה. זה בדיוק מה שהוא רוצה להסביר. טוב, בואו נחזור. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, אף אחד לא עצר אותי, ויאמר אליו, לא, זה בכל זאת מעמד מיוחד, ויאמר אליו, אברהם. מה זה האמירה הזאת? ויאמר אליו, אברהם. מישהו צריך להגיד אברהם. אולי כל פעם שהוא פנה אליו הוא אמר את שמו. בסדר, אבל זה לא מצוין בתורה. אז כנראה שכאן הקדוש ברוך הוא דרש מאברהם להיות אברהם. כלומר, השאלה הייתה, אתה מוכן להיות אברהם? זאת הייתה השאלה. והיא אומר, הנני, אני מוכן להיות אברהם. מה פירוש הדבר שאתה מוכן להיות אברהם? אפשר להקריב בן על גבי המזבח מתוך שאתה שוכח מי אתה. אתה יכול מתוך שיגעון, מתוך סמים, אלכוהול, ריקוד פרנטי, כל מיני שטויות, טופים ומחולות. ואז מתוך אקסטזה, שאתה כבר לא יודע בדיוק מי אתה, כשנדמה שהשחר עוד לא יפציע עוד לעולם, אז מתוך מצב כזה אפשר לשחוט. אבל זה בעצם אובדן האישיות. כאן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לא, לא, אני לא מעוניין בזה, אני רוצה שתהיה אברהם. אתה צריך להיות עם כל מלוא הכוחות שלך, כל מלוא ההכרה, כי מה שאני הולך לעשות זה משהו רציני. משהו שתובע ממך את כל כולך, מבחינת ובכל נפשך. והוא אומר, הנה אני. מי היה צריך לענות את התשובה הזאת, הרבה לפני אברהם? אדם הראשון. והוא אומר אליו, והוא אומר לו, אייקה. הוא היה צריך לומר, הנה אני. במקום זה אומר, היי, קולך שמעתי בגן, והירה, והיחבא, וזה, וזה האישה עשתה, ולא אשמתי, וזה הנחש, ו... ומאז הקדוש ברוך הוא מחכה שמישהו יגיד, הנה אני. אחרי כמה אלפי שנים, סוף סוף, הקדוש ברוך הוא אמר, אברהם, הנה אני. אוף, הוא שלב המעגל. אפשר להתחיל עכשיו את ההיסטוריה ברצינות. עד עכשיו הכל היה בהמתנה, כי לא היה דיאלוג אמיתי בין הבורא לנברא. והיה אומר, כך נע, את בנך. למי הכוונה? מה זאת אומרת? מה? מה שתי אפשרויות? הקדוש ברוך הוא לא מדבר ברור? ליצחק. אם הקדוש ברוך הוא אומר בנך, והקדוש ברוך הוא לא מדבר בחידות, הקדוש ברוך הוא מדבר דברים ברורים, הוא מתכוון למישהו אחד. תגיד לי, מי הבן של אברהם, יצחק או ישמעאל? מה פתאום? תסתכל, אני רואה שאתה שוכח את פרק כף. פרק כף א', סליחה. כתוב כך, בפסוק י' ויאמר לאברהם, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. עכשיו, אברהם, כשהוא מדבר על אודות בנו, מי זה בנו? ישמעאל. זה ישמעאל. כשאומרת שרה בני, היא מתכוונת ליצחק. ואיך היא קוראת לישמעאל? בן האמה. יוצא שלפי דעת שרה, לאברהם אין בן. יש בן להגר, זה ישמעאל. יש בן לשרה, זה יצחק. אברהם צריך להחליט מי הבן שלו. כן? אז אברהם, הוא רוצה שישמעאל יהיה בנו. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו דעה מאוד ברורה, נכון? פסוק י' ב', ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער. ולמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יגרה לך זרה. זאת אומרת שהדבר אצל אברהם איננו מבורר, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה ברור לחלוטין. כשהקדוש ברוך הוא אומר בנך, הוא מתכוון רק לאחד מהם. וזה בעצם המבחן של אברהם, האם הוא יודע על מי מדובר. המדרש שם בפה של אברהם את המילים, אבל ריבונו של עולם, יש לי שניים. לא הבנת למה התכוונתי? אומר הקדוש ברוך הוא, את יחידך. מי שמשניהם הוא יחיד. ואברהם אומר, זה יחיד לאמו, וזה יחיד לאמו. אתה לא רוצה להבין.
רגע, אז במה יצחק יחיד?
מה?
במה יצחק יחיד?
הוא יצחק, הוא יחיד לאמו, וזה יחיד לאמו.
אבל מה
עליו? יחיד, הוא היחיד שהוא יחיד. זה כמו שפעם מישהו אמר לרב צבי יהודה קוק, שאומרים על הרב קוק שהוא דעת יחיד. אז הוא אמר, הוא יחיד. טוב, אז את יחידך. אז הוא אומר, טוב, לא הבנת, אז אני אסביר לך. אשר אהבת, מה חשב אברהם?
ישמעאל.
הקדוש ברוך הוא אומר לו, את יצחק. דיינו, מי שאני התכוונתי כשאמרתי אשר אהבת, זה מי שאתה צריך לאהוב. דיינו יצחק. עכשיו, הוא עוד לא יודע מה הולכים לבקש ממנו. לכאורה, זה בשביל לעשות משהו טוב. הרב כהנה פעם אמר, למה הוא כל כך התלבט? הוא לוקח את ישמעאל. טוב, גזעניים. טוב. הוא אומר, כך נע את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ולך לך. מעניין, לך לך, זה ביטוי, מכירים את הביטוי הזה באיזשהו מקום? פרק י' ב', פסוק א', ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אז כתוב כאן ולך לך, משמע שיש עוד פעם התחלה מחדש, אני רוצה לעשות ריסט מוחלט, של כל מה שהיית. בהתחלה הייתה מי שמכיר אותי בתור הבורא, דהיינו מידת החסד, הגמורה. עכשיו אתה צריך להבין אותי משהו חדש לגמרי, ולך לך, יש היסטוריה חדשה. מידת הדין. כן, זה חדש. מידת הדין בשביל אברהם. אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך, בדיוק כמו אל הארץ אשר הרקע. הוא לא אומר לך איפה ההר הזה בכלל. זה דורש אמונה, זה פתיחות. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. מי אמרו לו לקחת איתו? את יצחק. הוא לוקח פתאום את החמור, ועוד שני נערים, ואת יצחק. מה פתאום? מי הם הנערים האלה? אמרו חז"ל, אליעזר וישמעאל. אז יוצא לפי זה שיש ארבעה אנשים וחמור שיוצאים אל העקדה. מה המכנה המשותף של ארבעת הנערים, של ארבעת האנשים? מה המשותף לארבעתם? כולם נימולים. כולם עברו ברית מילה. עכשיו, כל אחד עבר ברית מילה מסיבה אחרת לגמרי. אברהם נימול בתור מקבל המצווה. יצחק נימול בתור הבן. יש הלכה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אתה צריך למול את כל הבנים שלך. אליעזר נימול בתור עבד אברהם, מקנת כספו. מקנת כספו, צריך למול אותו. מה זאת אומרת להיות עבד של אברהם? עבד של אברהם זה בסדר תלמיד. כן? איך משלמים שכר לימוד בימי אברהם? אתה עבד, זה האופן שבו אתה משלם את שכר הלימוד שלך. וישמעאל גם נימול בתור? בתור בן או בתור בן השפחה? כלומר, בתור עבד או בתור בן? גם וגם, אולי לא זה ולא זה. אולי זה מעלה יותר גדולה. בקיצור, הספק כאן צריך להתברר פעם אחת ולתמיד. מי ההמשך האמיתי של אברהם? האם הבן, האם התלמיד, או מישהו גם בן וגם תלמיד? החמור? לא, זו שאלה, מה עושה החמור שם? כן?
החמור לא נימול.
נכון, החמור לא נימול. האמת היא שאין אורלה אצל החמורים. כן, בבקשה. אז כנראה שהוא לא יודע. כן, הוא לא יודע. אז אם כן, הולכים בעצם, כל ההליכה הזאת היא הליכת בירור של הזהות של אברהם. מי ההמשך האמיתי שלו? עכשיו שימו לב שהדבר הזה מאוד מסובך. מדוע אברהם ראה פתאום לנכון לצרף את שני האחרים? הוא אומר לעצמו רגע, אם מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר לי, בנך, יחידך, אשר אהבת את יצחק, משמע שיצחק הוא ההמשך. מצד שני הוא אומר לי לשחוט אותו. אז מה? ככה הוא מבין, ועליהו שם לעולה, אמר לו. נכון? פסוק ב' מודפס לפני פסוק ג', יש להניח עד הוכחת ההפך שזה קרה לפני. עכשיו, אם כך, אברהם נמצא איך לומר, בבעיה לוגית. אין? מצד אחד, יש כאן בחירה מפורשת של הקדוש ברוך הוא עבור יצחק, מצד שני הוא אומר לשחוט אותו. אז כשיצחק ישחט, מי ימשיך אותי? אומר אברהם. אליעזר? או ישמעאל? או אולי יצחק בדרך שאני לא יודע? לכן חייבים להביא את כולם, לעשות בירור פעם אחת ולתמיד. כן, בבקשה. ודאי לו שנאמר לו לשחוט את יצחק. זה מה שזה אומר. ודאי לו. עכשיו, אין לו שום נבואה שאומרת לו מה הוא ההמשך. זה לא נאמר לו. ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. איך הוא יודע שזה המקום? מה? ראה ענן קשור על ההר. לראות ענן קשור על ההר, זה סימן שהוא במצב של נבואה. כשהאדם, כדי להגיע לנבואה, צריך להיות במצב של שמחה. הלכה מפורשת. אין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה. אם כן, ברור שאברהם איננו נמצא במשבר קיומי נורא, בסגנון קירקגורי, שאומר שהוא קרוע לחלוטין בגלל שהוא הולך לשחוט את יצחק, ממש לא. אלא הוא במצב של עילוי. של הבנה שפה דבר גדול הולך להתרחש. כן. בוודאי. כי הוא לא אמר לו לשחוט, פה הוא חושב שהוא הולך לשחוט. אני אמרתי, כל מקום. כן. כן. ויאמר, מה? לא הבנתי, מה אתה רוצה? אתה. כן, זה תה. הוא חושב שצריך לשחוט את יצחק. זה לא בסדר. פסוק ה. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. אני רוצה להבין משהו. איפה זה פה? מה? במרחק שלושת ימים? למה? הוא הלך כבר שלושה ימים, עכשיו הוא רואה את ההר מרחוק, ואז הוא אומר לנערים, שבו לכם פה. אני שואל אתכם, מה זה פה? זה לא שם, זה נכון. רחוק מנהר. באיזה מרחק? כלומר, האם מותר להם לזוז 20 מטר או לא? או שהם צריכים להיות תקועים בדיוק איפה שעברה מניח אותם? אולי 200 מטר מותר להם ללכת. מה זה פה? מרחק ראייה? מי אמר שהם צריכים לראות? אני אגיד לכם מה זה פה. אני רוצה לדעת. סתם מעניין אותי. כן? אני אגיד לכם מה זה פה. פה זה העולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, מה לך פה אליהו? כן? הוא מזמין אותו להר חורב, ואז הוא נגלה אליו ואומר לו, מה לך פה? מה עונה אליהו? הוא לא עונה, רגע, אבל הזמנת אותי. הוא עונה, קנו, קינאתי לשם, אלוהי צבאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא שאל את אליהו, איך אתה רואה את התפקיד שלך בעולם הזה? ולכן הוא עונה. אז לכן, שבו לכם פה, הכוונה, אתם תישארו בעולם הזה. מה?
הרבה פעמים החמור נוטלות חומר.
אני עוד לא יודע, אני קורא, אני במילה פה. אני במילה פה. אתה רץ למילים שאני עוד לא קראתי. כן, שבו לכם פה, תישארו בעולם הזה. שאלה. כמה זה בגמטריה פה? 85, אתם אומרים? זה אפשרות. לי נראה שפה זה בגמטריה 86 פחות 1. זה קצת פחות מ-86. כמה זה 86, גמטריה של?
אלוהים.
אז מעט מאלוהים. איך כתוב בספר תהילים? ותחסרהו. מעט מאלוהים, תוריד מעט מאלוהים, נשאר לך פה. זאת אומרת, התפיסה הפילוסופית, ההכרתית, ההשגתית, המיסטית, שאתם יכולים להגיע אליה, מגיע עד אלוהים. שבו לכם פה. וביחס להכרה הזאת, אתם והחמור זה אותו הדבר, עם החמור. כי החמור, בעצם מה זה השכל של האדם? זה סוג של שכל של חמור מפותח יותר. אבל זה חמור. כלומר, ביחס למה שאני עכשיו הולך לעשות, כל מה שאתם משיגים, זה מגיע עד אלוהים ולא יותר. אתם והחמור ביחד. החמור, אפשר להגיד שזה בהמה חומרית, כן? אולי יש קשר, אני לא חושב שיש קשר בין חומר לחמור, מסיבה פשוטה, המילה חומר עוד לא הייתה קיימת בימי התנ"ך.
אני חושב שמשיח יבוא רוכב על חמור.
על חמור, זה נכון, לא על חומר.
רוכב על החומר.
מרוכב על החומר זה בגלל שאתה מסביר את זה על פי מילה שהומצאה בימי הביניים. בימי הביניים רבותינו כשרצו להסביר את המילה הלטינית מטריה, המציאו את המילה חומר. אבל היא לא הייתה קיימת בימי התנ"ך. כן, בזמן התנ"ך המילה חומר הייתה קיימת, אבל לא במשמעות הזאת. אלא אחד החומרים קראו לו החומר. סוג של בוץ, קראו לו חומר, אבל זה כחומר ביד היוצר. כן, אבל זה לא החומר במובן הכללי של המילה, כמו שאנחנו משתמשים היום, חומרים וכדומה. כן, גם חומר זה הרמה, והצבירו אותו חומרים, חומרים. כן. אבל זה נכון שיש מבחינה עניינית קשר בין החמור לחומר, אבל לא בגלל המילה. בסדר? יש הרבה מילים כאלה. גם המילה גשמיות היא מילה שהומצאה מאוחר. כן. זה לא קיים, לא בתנ"ך ולא בחז"ל. כן?
אבל
נמצא במקרה על המילה.
אתה צודק, אתה צודק. אני רק פשוט רוצה להבין את המילה התנכית. זה הכל. אני פשוט לומד עברית תנכית, ולכן אני לא יכול להשתמש במילים מאוחרות בשביל להבין עברית תנכית. כמו של, כשהתנך אומר טלפיים, אני לא אגיד שזה מלשון טלפון. כי המילה טלפון, אף על פי שהיא נכנסה לעברית, היא לא מבארת מילים בתנך. בסדר, זה הכל. בבקשה. אני אגיד את זה, בדיוק, זה מה שאימנואל קאנט הבין. כשקאנט מדבר על הנאומן שמופיע בתוך הפנומן, דהיינו שהמופיע נמצא בהופעות של קטגוריות ההכרה, הוא קורא לזה בעצם הצורה שלו לומר אלוהים. כלומר, המקסימום של ההכרה הפילוסופית האנושית מגיע עד פה. שבו לכם פה, עם החמור. ואני, מה? מה אתה רוצה?
זאת אומרת שכל היכולת של התפיסה של בן אדם, את כל
המושגים העליונים,
זה
הכרה, אולי את
התפיסה
החושית
שלו?
לא דווקא החושית, אבל קרוב לזה. ואני, והנער, מעניין, הוא היה צריך לקרוא לו, אני וה... והבן, הוא לא קורא לו הבן. הוא לא יודע מי פה הבן. כולם נערים. שניהם נערים, וגם יצחק הוא נער. ואני והנער, נלך עד כו. כמה זה בגימטריה כו? 26 פחות 1, שם הוויה. כלומר, אנחנו הולכים להשיג את האלוהות המתגלה. זה לא בשבילכם, זה בשבילנו. אבל יש לנו מטרה בשביל זה, לא סתם הבאנו אתכם, ונשתחווה ונשובה עליכם. אנחנו רוצים להביא לכם, אתם בני אומות העולם, אנחנו רוצים להביא לכם תוכן עליון שמתגלה בהתחלה רק אלינו, מתוך כך נביא אותו אליכם. מה? כי בעקדה עושים בירור, ואין שמחה כאתרת הספקות. והספק מוסר רק במפגש עם האלוהות. וזאת המשמעות של המילה ונשתחווה. כאן אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. רק רגע, אל תהיו לחוצים. השורש של המילה נשתחווה, מהו? אז אם אתם נבחנים לבגרות, אז בבגרות באמת אומרים לכם, זה שין חטה או שין חטוו, זה השורש של ונשתחווה. יש רק בעיה, שאם ככה יצריך להיות כתוב ונשתחה, או ונשתחה. אבל ונשתחווה זה מראה איזה קשור קושי. וזה בגלל שלבגרות לומדים רק שבעה בניינים, קל, פיאל, נפעל, הופעל, פועל, פיאל, התפעל, יפעיל, התפעל. לומדים שבעה בניינים. אבל רמות יותר מתקדמות של לשון יודעים שיש בעברית עוד בניינים, למשל הוט פעל, מוזכר בספר במדבר כמה פעמים, והלוויים לא הוט פקדו בתוך בני ישראל, זה לא התפעל ולא הופעל, זה הוט פעל. יש גם בניין שנמצא בעיקר בערבית, סטפעלה, אבל בעברית זה השתפעל, בניין השתפעל, יוצא שאם אנחנו נבין ונשתחווה בתור השתפעל, אז מה השורש? חווה, חת ובה. מי זאת חווה? אם כל חי. זאת אומרת, אנחנו ונשתחווה, אנחנו נשוב את שורש החיים שלנו. וזה על ידי ההתפשטות של הגשמיות. הרי איך משתחווים? לא כמו הקריאה המוסלמית, שהרמב״ם אומר שהיא שרית של בעל פאור. ככה כותב הרמב״ם, באיגרתו לרבי עובדיה הגר, אומר שההשתחוויה של המוסלמים זה שריד קדום של עבודת בעל פאור. לא סימפטי. אבל ההשתחוויה ההלכתית זה פישוט ידיים ורגליים. זאת אומרת שהאדם לגמרי שוכב. כן? וזה הביטול המוחלט, ונשתחווה. אנחנו נחזור לשורש החיים שלנו. ומתוך כך, ונשוב עליכם, יהיה לנו מה לתת לכם. לאומות העולם. עכשיו רציתי להגיד משהו. נו, דבר.
מצד אחד הרב אמר שהפעם עדיין בבירור.
נכון.
מצד שני, הוא כאילו כבר נשמע מהרב שהוא כבר יודע, הוא כבר אומר להם, אנחנו נלך ונוריד לכם את האלוהות
אליכם. נכון.
הוא יודע. אז הוא בבירור או כבר יודע?
הוא לא יודע.
אז איפה נכנס איזשהו, מה שהרב אמר עם עד כה?
הוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות, להגיע עד כה. אבל הוא לא יודע איך זה יתבצע. כלומר, עדיין התעלומה אצלו שלמה. כן, בבקשה.
למה פחות מ-26
ולא 26? 26? ממש? זה, הוא היה מתמזג עם האלוהות, לא היה חוזר. כן? מה אתה אומר?
יש כאן קשר לפרשת לך, כה יהיה זרעך.
כה יהיה זרעך, נכון.
בעצם יום הברכה.
נכון, כן. טוב, נמשיך. ויקח אברהם את עצי העולה.
הרב, יש לי שאלה.
מה?
ונעשו בעליכם, רש"י כותב שמוטבע ששורו שניהם.
נכון.
השאלה כאילו...
זה אגב לא נכון.
האם הוא כאילו ידע
ש... אבל זה אגב לא נכון. כלומר, מה שרש"י כותב כאן, דווקא לא נכון. הוא אומר, נתנבא שישובו שניהם, באמת הם לא חזרו שניהם. צריך להבין, למה רש"י כתב את זה? בסדר. מה? אני עוד לא יודע, אתה רוצה להבין רש"י? אני מנסה להבין את הפסוקים. רש"י זה עוד יותר עמוק, כן? קשה להבין את רש"י. טוב, ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו. לא כתוב שאברהם רואה בו בן, זה הכתוב אומר לנו שהוא בנו. ויקח בידו את האש, ומה? כדי שאנחנו נבין שהוא לא צריך לשחוט אותו. ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. לכאורה המילה יחדיו היא מיותר, גם המילה שניהם. וכי זה לא היה מובן מאליו, הרי אם הם הולכים, והנערים לא פה, החמור לא פה, אז איך הם הולכים? הם הולכים שניהם. ואיך הם הולכים שניהם? יחדיו. יש פה משהו לא מובן. אז כן, כן. אז הכוון הוודא, שניהם בעצה אחת, אבל הם עוד לא יודעים על מה הם מסכימים. זה מעניין, מה קרה כאן. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר. איך אומרים? יותר כבד מזה אתה מת. מה זה פה? ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר. זה כביד אותנו. צריך לקרוא את זה לעומק. יצחק אומר לאברהם שהוא אביו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו. כלומר, יצחק אומר לאברהם שאברהם הוא אביו. ואיך הוא אמר לו את זה? ויאמר אבי. זאת אומרת, זאת הפעם הראשונה. בחיים של יצחק, אגב, זו פעם ראשונה שהוא בכלל מדבר, עד עכשיו לא שמענו אותו. אבל זאת הפעם הראשונה שיצחק אומר לאברהם, אני מכיר בך כאבי. מה זה החידוש הזה? עבור יצחק זה לא היה פשוט להיות הבן של אברהם? יצחק הוא צדיק של מידת הדין. איך הוא מסתדר, מסתובב בעולם, כשכולם יודעים שאבא שלו מידת החסד? מאוד קשה לקבל את זה, איך אפשר לחיות ככה? כן? כל החברים שלו בגן אמרו לו, מידת הדין, אני יודעים מי אבא שלך. אז מאוד לא נעים. כן, מה? כי מידת הדין ומידת החסד זה מידות הופכיות, סותרות. לכן כאן יצחק עובר מהפכה. ויאמר, הנני בני. כלומר, אברהם הכיר לראשונה ביצחק כבנו, זו פעם ראשונה שאברהם אומר, סוף סוף, בני על יצחק. כן. וישיב לבבות על בנים, לבנים על אבותם. ויאמר, הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. אומר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה, בני. אז הוא מגלה לו את הכוונה, והלכו שניהם יחדיו. בעצם, אפשר לומר שבפסוק הזה, המטרה של העקדה הושגה. המטרה הייתה איחוד המידות. אז זה הושג. הוא קורא לו אבי, הוא קורא לו בני, אפשר לרדת. גמרנו. כל השאר מיותר לחלוטין, כבר אין צורך בכל זה. לכן כתוב אלוהים. כלומר, כל היסוד האלילי הסתלק, התאחדו המידות, זה אלוהים, זה כבר לא האלוהים. כן, בבקשה. בוודאי. זה לא מפה יוצא, זה ראינו הרבה. ידו בכל ויד כל בו, נכון? לגבי ישמעאל. זאת אומרת שהוא מבטל את הגבולות. אז זה גזל והעריות. אבל זה ביטול הגבולות, זה החסד. כן, בבקשה.
ראינו שהמידות התאחדו בסיפור עם סדום, שצריך את מידת הדין בעולם.
הוא לא. הוא הכיר שכך הצדק של הבורא. אבל הוא לא משלים בזה בחיים הקיומיים שלו. ולכן עד שזה לא מגיע אל בנו, הוא לא יכול להשלים עם זה. כלומר, הוא לא משלים עם זה שהבן שלו הוא מידת הדין. הוא מסכים מבחוץ למידת הדין, לא מבפנים. כן.
אני רוצה שמהרגע הזה נגמר הניסיון.
נכון, כאן נגמר הניסיון.
אז למה הוא ממשיך כאילו...
ומה טעות? מכאן ואילך הוא לא היה צריך להמשיך. כן? בואו נראה. ויבואו אל המקום אשר אמר לו, האלוהים. חבל, לא הבנת כבר, אמר לך אלוהים. ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד יצחק בנו, וישם אותו על המזבח, על העצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת, ישחוט את בנו. תחילת הפסוק, וישלח אברהם את ידו. מה זה? וישלח אברהם את ידו. איך הוא שלח את ידו? עם מה? אז רבי מנחם מנדל מויטפסק, בעל פרי הארץ, אמר דבר מאוד יפה. אמר, אצל אברהם אבינו הייתה תאמה פנימית, הייתה הרמוניה בין רצון השם לבין האיברים שלו. אבל כאן, מה שאברהם רצה לעשות היה בניגוד לרצון השם. אז היד לא הסכימה. לכן אברהם היה צריך להכריח אותה, וישלח אברהם את ידו. כי הוא חשב, בשכלו, שצריך לשחוט את יצחק, והוא לא הבין. אבל היד הבינה ואינטואיטיבית שלא, וישלח אברהם את ידו. בסדר? ואז, מה קורה מכאן ואילך? את זאת נראה הפעם הבאה. שלום.